אז אני מזמינה אותנו למצוא תנוחה, תנוחה נוחה, כמו בתחילת תרגול מדיטציה פורמלי, כדי לתת להקשבה שלנו להיות הקשבה מדיטטיבית, עם האיכויות של פתיחות וסקרנות. הדרמה מזמינה אותנו לראות הרבה פעמים ככה מעבר להתניות והדפוסים הרגילים שלנו, מעבר לתפיסה ההרגלית. היא מצביעה על אפשרויות שלפעמים ברגע מסוים הן נראות לנו מאוד רחוקות. אני מניחה שרחשנו את זה ככה בלימוד שהיה לנו כאן, שלפעמים זה נראה, וואה, זה כאילו, איפה אני? ואיפה? ועדיין, זה האמון. זה האמון שמשאיר אותנו בדרך, גם כשהיא מצביעה מעבר לאיפה שאנחנו נמצאים ונמצאות ברגע זה. פותחת שער למרחבים שיש לנו אמון שהתודעה והלב האנושיים האלה יכולים להיות בהם, להיות הם. כן? אז אני מזמינה תמיד לקרוא גם מה שנקרא היום, וכשקוראים דרשות או ששומעים לימוד שהוא ברגע הזה הוא לא בדיוק החוויה שלנו, אבל הוא מצביע על האפשרות, וזה דורש הקשבה מאוד פתוחה. כן, היא דורשת להשהות רגע את התנועה המיידית, ככה שאומרת, רגע, אלא רגע להגיד, רגע, כן, התנועה של הסקרנות הפנימית. אז אני רוצה להתחיל בלהקריא לכם, שלא תקראו בדף אצלכם, תוכלו לקרוא, ככה לעצום עיניים, מי שעובד לתרגל עם עיניים פתוחות, עם עיניים פתוחות, אבל ככה עיניים רכות, לא לעקוב עם העיניים אחר הטקסט. ולשמוע את התיאור שהבודה פורס, כמשהו שאפשר אולי להנחיח אותו בחוויה שלנו עכשיו, ככה לגעת בו. אין שום דבר בתוך הלימוד שהוא לא משהו שכולנו יכולים לחוות אותו. וכיצד תלמיד אצילי או תלמידה אצילית חיה בערנות? ראשית, לתלמידה או לתלמיד אצילי יש אמון בבודה, בדמה ובסנגה. אך הוא אינו מסתפק באמון ועושה מאמץ נוסף להתבודדות ביום ולמדיטציה בלילה. הנה כבר הנחיה. כשחיים כך בערנות, מתעוררת הנאה. כשיש הנאה, מופיעה שמחה. כשיש שמחה בתודעה, הגוף נרגע. כשהגוף רגוע, עונג נחווה. עם העונג, התודעה נאספת ומתאחדת. כאשר התודעה אסופה ואחודה, טבען של התופעות מתגלה. הוא מתאר פה את השרשרת של ההתהוות המותנית. דרשה אחרת. מה עם תשעת הדברים התומכים עד מאוד? תשעת נעים נטועים בקשב חכם. כאשר קשב חכם מטופח, מופיעה הנאה. כשיש הנאה, מופיעה שמחה. עם השמחה, הגוף נרגע. כתוצאה מהרגעות הגוף, מופיע עונג או נועם. בעקבות הנועם או העונג, התודעה נאספת ומתאחדת. עם תודעה אסופה ואחודה, יש ראייה וידיעה של התופעות כהווייתן. כאשר ישנה הידיעה וראייה של התופעות כהווייתן, התודעה מתפקחת. עם ההתפקחות, נשמטת ההשתוקקות. כאשר נשמטת ההשתוקקות, התודעה והלב משתחררים. אז לא נהיה בקשר עם הרצף הזה של ההתהוות המותנית המשחררת. החוקיות הזו שמתאר בפנינו. מה זה קשב חכם? כל התרגול כולו זה קשב חכם. מה שנקרא בפאלי יוני סומנה סיכרה. קשב חכם, קשב עם תבונה. מה זה קשב חכם? זה כל היכולות שאנחנו מטפחים ומטפחות פה. תשומת הלב, הערנות, הכנות, הסקרנות העמוקה והרדיקלית. הידידות, טוב הלב. זה קשב החכם. ובעצם כל האיכויות שמאפשרות לנו לפגוש את החוויה ברגע הזה, הזה, בצורה שהיא מתחילה להוציא אותנו מהדפוס של התגובתיות שמולידה מצוקה. זה קשב חכם. לכן כל פעם יש איכות אחרת שהיא תהיה הקשב החכם. תמיד נטועה בתשומת הלב ובערנות. לפעמים זה המתה, לפעמים זה הסקרנות, לפעמים הסבלנות, החמלה. אז הקשב החכם הוא זה שפותח את השער לחופש דרך ההתהוות של האיכויות היפות, של התודעה והלב היפים. מה זה קשב חכם? תרגלנו שמיטה של הסיפורים. של כל מה שלא מיטיב שמתנהל בתודעה, ראייה, הרהרנו בחוכמה. הנה זה לא מיטיב, איך אפשר להרפות? הטיפוח של האיכויות היפות. זה לטפח תנועה אחרת שבמקום הקיבוץ, תנועה של היפתחות. במקום הדרישה, תנועה של הרפיה. במקום התנועה שמצטמצמת, תנועה שנפתחת, שעכשיו לתת עם הנשימה לקשב להיפתח לכל הגוף. ואיך התנועה הזאת של ההיפתחות וההיזכרות באיכויות היפות, המפגש עם כל מה שיש, עם הגוף, עם התחושות, עם הרגשות, עם הצלילים. הקשב החכם מאפשר לה לרגע הזה להיות רגע של הנאה כשאנחנו פוגשים בצורה משחררת. והשמחה או החדווה שהשער נפתח. איך השמחה הזאת יכולה להיות מלווה בנועם שבגוף, בעונג שבגוף. אנחנו לומדים להכיר מאוד מאוד מקרוב את ההנאה הזו של התרגול, של התודעה המיטיבה, את החדווה, את הנועם, שהוא בכלל לא קשור לזה שהשגנו משהו מבחוץ, אלא פשוט מתודעה ערה, נוכחת, סקרנית, עם עיניים טובות. אפשר לחייך לעצמנו רגע חיוך קטן, להזכיר לעצמנו את הקשב החכם והמשחרר, כן, הניסוח של הבודה, אז הלב מנטר לעבר הוויתור, כן, והתודעה נהיית מסופקת, יציבה ומשוחררת. יכול להיות שנגענו ברגע כזה, שמיטה ומשהו ניטר, כן, לעבר התנועה שמרפא וההתרווחות ברגע. השלילה ככה, הזכירה גם אתמול וגם היום, החשיבות הגדולה של לפגוש שמחה וחדווה והנאה ונועם ועונג, שהם קשורים למפגש מיטיב עם החוויה. זה מאפשר לנו לדעת שיש עונג שהוא והשמחה וחדווה שלא תלוי בחוץ בכלל. זה דבר כל כך משמעותי, ועד שלא חווים אותו שוב ושוב, התודעה מאוד קשה לה לשמוט את הסילוף הזה, את התעתוע, שהדברים בחוץ הם שיובילו לאושר. ככה מתחיל הסילוף הזה של לראות את מה שהוא לא באמת מהימן, כמה שיספק עושר אמיתי וקבוע, הוא מתחיל להתרופף. ויש לנו מפלט אחר, יש גילוי, וואו, אפשר למצוא איזו הנאה בנוכחות, בהתבוננות, בתשומת לב, נכון? ראיתם, היה לכם רגע, תענו בראש עם הרגע אחד, כן? תעשו כזה מי שזה, די. וזה תרגול, כן? היום הצענו את זה גם כתרגול, לא רק כפרי שמופיע פתאום, פתאום נהיה, כן? אלא לראות את הרווחה, לראות את השמחה, לראות את ההנאה שבשמיטה, שבוויתור, שבנוכחות. לשים לב לרגעים, לרוב הם רגעים מאוד קטנים, כן? כשזה רגעים גדולים לא בעיה לשים לב אליהם. אבל התרגול הוא תרגול שכשזה רגע אחד נכון? הרפאתי לתוך הרגע הזה, ופתאום היה איזשהו סוג של הנאה, ואיזשהו סוג של חדווה, ואולי הופיע איזשהו נועם בגוף. לשים לב אליו, זה התרגול. בודה אומר שהדרך לבסס את האיכות של השמחה, והשלווה, והרווחה, זה לשים לב אליהם. מאוד פשוט. אנחנו תמיד שואלים, איזה טריק? איפה הטריק? זה הטריק. לשים לב. לנועם, לרווחה, לשמחה שבשמיטה, שבוויתור עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ככה התודעה לומדת שטוב לה להיות כאן, שטוב לה לטפח את הקשב המשחרר. באמת מאוד פשוט, את המכניזם הפנימי שלנו, אנחנו צריכים לראות שוב ושוב שיש בזה הנאה. כן, אחד הדיונים של הבודה היה תמיד עם הסגפנים, וזה מאוד משתקף בסיפור של לילה, הקריא לנו שהוא יושב מתחת לעץ, ואומר, רגע, אולי הדרך בכלל השחרור זה דרך הנאה ושמחה, הוא הבין משהו מאוד משמעותי, שאי אפשר להגיע אל החופש, רק דרך סיגוף והכאבה. כן? כאבים הם חלק מהיותנו עם גוף, אבל אפילו לפעמים אני מניחה שאולי חלקנו, רובנו, כולנו חווינו את הרגע של לפגוש כאב עם מבט מיטיב, ופתאום הופיע איזשהו נועם יחד עם הכאב. אתם מכירים את זה? כן. נכון? הכאב יכול לפעום באיזשהו מקום, משהו הרפא רגע והתרווח, ופתאום היה איזשהו נועם כללי או איזו רווחה מסוימת מהפסקה של המאבק. לשים לב לזה, כן? הכאב יכול להמשיך, הגוף הזה תמיד... תמיד יהיו לו גם כאבים, לא משנה, אתם יכולים למצוא איזושהי תנוחה, אפילו אם תשכבו, אחרי כמה זמן מתחיל להיות לא נוח, תמיד רוצה לשכב. אם תשכב לא יחב, כן? שוכבים, אפילו שמסדרים את אחי, עזבו רגע לשכב כזה, לא, אחי, מסדרים הקרית וכל זה. חצי שעה? 45 דקות? שעה? גוף זה גוף. גוף זה גוף, כן? זה כבר מתחיל התנועה של ההתפקחות, כן? שהוא מדבר, הבודה מתאר את הרצף של לראות את התופעות כהווייתן, גוף כגוף, בגוף הזה יש גם את התחושות הלא נעימות, התודעה מתפקחת, ולחשוב שהחופש כרוך בזה שתמיד יהיה לי נעים בגוף. הנועם שאנחנו מדברים, מדברות עליו הוא נועם שבא מתוך תודעה שמרפא את המאבק. זה לא שאין יותר כאבים של הגוף. אין את הכאב המנטלי של התודעה שמתנגדת ואוחזת. אתם רואים את ההבדל? זה לפעמים נורא מבלבל אותנו. הגוף זה גוף. כן? יעקוץ אותי, אני אעקץ. יעשה לי משהו, אני... יעשה לי משהו, כן? לא נעים. תודעה שמרפא מהמאבק, פתאום יכול להיות רווחה יחד עם. כן? זה רגע של התפקחות. רווחה, ושמחה, ונועם, ועונג, יחד עם הלא נעים. זה לא שיהיה לנו רגעים שהכל נעים, יש, אבל הם גם כן הרעים. עוד התפקחות, נכון? עוד התפקחות. אז התרגול שלנו לשים לב לרגעים הקטנים שנאספים, עם כל רגע ששמטנו והרפאנו והתרווחנו, שמנו לב לנועם והתרווחנו לתוך הנועם הרווחה הקטנה, הרבה הרבה רגעים מייצרים יותר ויותר רווחה. זה כמו שהרבה הרבה רגעים של מאבק מייצרים מאבק מאוד גדול, נכון? זה ברור לנו. נכון, זה ברור לנו. ההפוך הוא אותו דבר. הרבה הרבה רגעים של הרפאיה, ותשומת לב לרווחה בהרפיה, מייצרים רצף של רווחה. והרצף הזה הוא בעצם ההתבססות של התנועה של השמיטה. ככה כל הזמן מזין. השמיטה וההתבססות, אתם זוכרים את הדרשה על הניבנה? נכון? כן, הראשון זה השמיטה והנטישה של העולם המיטיב, והשני זה ההתבססות של המצבים המיטיבים. אנחנו כל הזמן מזינים אחד את השני. אז ללכת בעקבות הנועם והרווחה שבשמיטה. זה תרגול, זה תרגול לא רק לריטריט. בסדר? אני ממש מבקשת. לא רק לריטריט. הרדיפה אחרי נועם של הנאות החושים, זה מה שהתודעה שלנו ביום יום כל הזמן עושה. הריטריט הוא תנאים שמאפשרים לנו, יש מעט מאוד הנאות הרגילות שלנו, יש לנו את הטבע, אבל יש לנו לא בדיוק האוכל הכי זה שאנחנו בדיוק רוצים, ולא בדיוק המיטה הכי נוחה, והקרית והשמיכה והמזגן, כן? אז משהו בוויתור שבריטריט, אבל התרגול של לשים לב לרווחה שבשמיטה, הוא תרגול לתוך החיים. עוד ועוד רגעים של לראות מה קורה כשהתודעה שלי רודפת אחרי הנאה החושית, התנועה הזאת של ההשתוקקות, כמה אי שקט, מה קורה כשהתודעה שלי מרפה ומתרווחת בתוך הרגע. לא חייבת עוד משהו ועוד משהו ועוד, מכירים את התודעה הזאת של עוד? דיברנו עליה הרבה, כן? זה הסמסרה, החיפוש אחר העונג הבא, העונג הבא, העונג הבא, רק החופשה הבאה, הריטריט הבא, הדבר הבא, הקנייה הבאה, נכון? לראות, זה הכל כך הרבה אי שקט. כמו שככה לילה הקריאה לנו את זה, ההנאות היפות של העולם נשאר, הכל נשאר בעולם. רק התודעה יכולה להרפות מהרדיפה הבלתי פוסקת. אם יש, אחלה. אם אין, גם אחלה. זה, נכון, זה חופש מאוד עמוק, להתחיל לכוון את התודעה, לראות את זה ולחוות את החופש בלהפסיק לרדוף אחר משהו. יותר להיות בנוכחות עם מה שיש עכשיו. יש משפט נורא יפה של ג'וזף קמבל, שהוא סופר וחוקר אמריקאי, שהוא אומר, לכו בעקבות השמחה, והיקום יפתח דלתות, היכן שהיו רק קירות. זה יפה, נכון? תראו רגע עם נזכר רגע ברגע כזה, אני חושבת שכולנו, אין בן אדם שלא חווה את הדבר הזה, כן? לכו בעקבות השמחה או הרווחה, והיקום יפתח דלתות, היכן שהיו רק קירות. מה זה איכות של השמחה? משהו נפתח, משהו מתרווח, ופתאום הקירות שסוגרים עלינו, פתאום יש פחות גבול, נכון? לכן השמחה הלא ארצית הזו, שהיא לא מבוססת על להשיג, היא מבוססת על להיפתח ולהתרווח, היא איכות משחררת. היא מתחילה לרופף את הקירות. נכון? נכון שהיא מתחילה לרופף? כן? לכן שמחה היא איכות ששווה לטפח אותה, את השמחה הזו. היא מתחילה לרופף. כן, היא פותחת משהו. אז תשומת הלב לרגעים של הרווחה, וגם הזמנה מאוד מאוד חמה לשים לב לרווחה ולנועם ולשמחה, נגיד מתרגול של מטה. שמתם לב שמטה מעורר שמחה? כן? לא תקחו רגע אחד של רגע של להגיד לעצמנו, הלוואי שיחה ברווחה. הלוואי שכולנו נחה ברווחה. משהו רגע בלב נפתח, ויש שם איזה דילייט, איזה נועם. זה גם שער, המתה היא שער לתוך השמחה הזו. אבל הנועם והשמחה זה לא סוף הדרך. זה חלק מהדרך כי היא מאפשרת לנו להרפות מהרדיפה אחרי משהו שאין טעם לרדוף אחריו, הוא לא יאפשר לנו את האושר האמיתי. כן, זה חלק מהדרך. והתיאור של הבודה עם הנועם והשמחה, התודעה נאספת ומתאחדת. נכון, זה מאוד מאוד יפה להבין שמה שקוראים לו תודעה אסופה ואחודה, הסמאדי, האיכות הזאת שאנחנו קוראים לה סמאדי, היא בעצם נובעת מתודעה שנאספת ומתאחדת ואחודה לתוך הרווחה הזו. כן? היא נובעת מתוך ההמשכיות של תשומת הלב והשמיטה והוויתור והנוכחות, והרגעים האלה שזה מרגיש הרמוני, זה הסמאדי. נכון, שהכל מרגיש כזה, הלכנו עגולים. נכון, משהו כזה, כן, זה לאו דווקא מצומצם, זה כזה, התודעה כאן, הגוף כאן, הלב כאן, הכל ביחד, בהרמוניה. אין את הפרגמנטציה הזאת, הכל הזה, הכל פה, הכל שם, נכון? היה לכם רגע כזה של, לכולם פה היה רגע כזה מתי, שאני לא יודעת אם היום, אתמול, לפני שבוע, או לפני רגע או עכשיו. נכון? תהיו רגע בקשר עם מה זה אומר הסמאדי. זה לא חייב להיות מאוד 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 כזה אסוף למשהו קטן, אלא רגע אחרי רגע, משהו אסוף, כן, בהרמוניה. אז אני רוצה שנקרא עוד קצת על מחשבות. זוכרים שדיברנו על המחשבות הלא מיטיבות? עכשיו נדבר על עוד קצת על, כי התודעה שלנו קשה לה מאוד להאסף ולאחד לתוך הרווחה, כשהיא נמשכת על ידי החשיבה. לפה ולשם ולשם ולפה, אוקיי? אז בואו נקרא את הקטע השלישי. את השניים הראשונים הקראתי לכם בהתחלה. ככה אומר הבודה באחת הדרשות. אפשר גם רק להקשיב לי, אני אקריא ולתרגל את ההנחיות, כי אלה ההנחיות שלו. בעצם, כשהתודעה שלנו מתחילה להיות יותר שקטה, והנועם וההנאה מתחילות להתבסס, התרגול לא מפסיק של ההתבוננות. התרגול ממשיך. כן, עם משפט שהקראתי לנו, שהבודה אומר, כאשר התודעה אסופה ואחודה, טבען של התופעות מתגלה. התרגול של ההבחנה הצלולה והראייה החודרת, זוכרים שוב את הדרשה על הניבנה? כן, השמיטה, הביסוס, ואז ההבחנה הצלולה והראייה החודרת. התרגול של ההתבוננות ממשיך, אנחנו לא חונים בשמחה ובעונג. זה משהו שמאפשר לתודעה שלנו לראות עוד יותר בבהירות. כשהתודעה שלנו פחות ופחות מוסחת ויותר ויותר בהרמוניה, וברגע הזה האפשרות לראות עוד יותר, כן, בצלילות נהיה אפשרי. זה אומר ככה, אז אפשר ככה תרווח אחורה ההנחיות של הבודה. שהוא בהתבוננות בגוף כגוף, והניחו למחשבות הקשורות בגוף. שהוא בהתבוננות בתחושות כתחושות, והניחו למחשבות הקשורות בתחושות. שהוא בהתבוננות בתודעה כתודעה, והניחו למחשבות הקשורות בתודעה. שהוא בהתבוננות בתופעות כתופעות, והניחו למחשבות הקשורות לתופעות. כשהחשיבה והערעור שוקטים, המתרגלת נכנסת ושוהה בג'אנה השנייה. אז המרחבים האלה שנקראים ארבע הג'אנות, הם בעצם מרחבים שבהם התודעה שלנו היא בעצם הופכת להיות יותר ויותר מיטיבה וצלולה. אבל תראו את ההנחיה שהוא מנחה, מישהו מכיר את הניסוח, אתם מזהים אותו מאיפה הוא מגיע? נכון, מסע טיפתה נסותה? כן, אז את אותה הנחיה של להתבונן בגוף כגוף, בתחושות כתחושות, בתודעה כתודעה, בתופעות כתופעות. אז בדרך כלל שהתודעה שלנו לחלוטין לא אסופה, התודעה שלנו, מה היא עושה? היא בורחת למחשבות על העבר, מחשבות על העתיד, היא כל הזמן זה וצריך להחזיר אותה. כאן הבודה מתאר כשכבר התודעה, משהו במחשבות על העבר, במחשבות על העתיד, התפוגגו, אבל מה קורה למחשבות עכשיו? חושבים על החוויה הזאת עכשיו. מזהים את זה? כן? ככל שהתודעה שלנו שוקטת, יש עוד ועוד לראות מה התודעה שלי עושה. כן? אז היא כבר לא מתעסקת במה שהיה, והיא לא מתעסקת במה שאולי יהיה, אבל היא כל הזמן מפרשת את מה שנוכח עכשיו. כן? מזהים? קחו רגע, שנייה רגע, תהיו רגע עם ההנחיה הזאת. מה מתבונן בגוף כגוף? להניח למחשבות ביחס לגוף. לפגוש גוף, תחושות. לשים לב למצב התודעה שלנו עכשיו. אולי לצלילים. כמה זה קשה לתודעה להרפות מחשיבה בלתי פוסקת. שמתם לב לזה? כן? ותמיד זה מאוד מאוד טריקי לדבר על הנושא של מחשבות, כי כשמתחילים לדבר על מחשבות, אנחנו מיד מתכווצים כדי להגיד, רגע, אבל אתה יודע, כל הזמן חושבת כזה, כאילו בלתי אפשרי להניח למחשבות. אז קודם כל, תנסו רגע לדמיין את התודעה שלכם לפני 3 ימים, ועכשיו. רואים את ההבדל? אם היינו ממשיכים עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד שום דבר מיוחד, ונשארים בנוכחות, מה קורה לרמת החשיבה? היא מתחילה לפחות, נכון? ככל שהתודעה יותר ויותר בנוכחות. רק כדי לראות שיש לנו יכולת להשקיט את רמת החשיבה שלנו. וכשאנחנו מדברים על חשיבה, חשיבה היא דבר נפלא. יש חשיבה מיטיבה, כן, מחשבות של מטה, מחשבות על הדמה, הן מחשבות מאוד מאוד פותחות. אתם עכשיו שומעים מחשבות, נכון? וזה עובר דרך המחשבות. יש חשיבות מאוד גדולה לחשיבה. ויש משפט של, אני חושבת ששל רמדס, שהוא אומר, המחשבות הן משרת נהדר ומאסטר נוראי. נכון? זה זה. זה לא הבעיה עם היכולת חשיבה, זה יכולת אדירה. הבודה היה, זה בוא לכם שהוא היה גאון גם, נכון? הוא גם חשב כדי להגיד את הדברים, כן? הוא היה צריך להשתמש במושגים ובמילים ולייצר משפט, כן? לייצר נרטיב כלשהו של הטיצ'ינג. החשיבה היא דבר נפלא, אבל כשהחשיבה היא, כשהמחשבות הופכות להיות המאסטר, והן כל הזמן נמצאות, התודעה שלנו לחלוטין שקועה בתוך המסך של הסיפורים. את מסכימים איתי? כן, תחכנות עם זה, כן? זה מה שהתודעה שלנו עושה. ככל שמשהו מתחיל להתבהר, ויש לנו הצצה לרגעים שבהם, אפילו לכמה רגעים, פתאום משהו, כן, מרווח בין המחשבות, מתחיל להתרחב, פתאום אנחנו פוגשים שיש עולם שלם, יש חוויה, אבל היא לא מואמסת על ידי הסיפורים. יש בזה הרבה רווחה. יש בזה הרבה מאוד רווחה. זה גם מלמד אותנו כמה רוב הזמן שלנו, כשהתודעה היא לא בערנות ואין לה קשב חכם ולא תשומת לב, כמה החוויה שלנו לחלוטין נבנית על ידי המחשבות בסיפורים. חלק מהעניין של ההתבהרות זה שכזה מתחיל להצטמצם מחדש, אנחנו מתחילים ומתחילות לשים לב, וואו, ככה חוויית המציאות שלי נבנית. כמה הרבה סיפורים אני מספרת על הרגע הזה. אני נכנסת לאולם, אם אין פשוט נוכחות, ראייה, כף רגל, תחושה, חום, קור, נכון? נכנסת לעולם עם כל הסיפור שאיתו נכנסתי בהליכה. תנסו רגע, תזכרו רגע כזה שנכנסתם, לא רואים בכלל איך הגעתי לקרית. קרים את זה? ונהיגה זה ממש מדהים. זה, כן? לפעמים, יש, עד כדי כך זה מדהים, אני לא תשימו לב בהליכה, שכשהתודעה שלנו לגמרי בתוך הסיפור, אפשר שמישהו יעבור ולא נראה אותו. הזיה. לא הזיה? שנייה רגע, עין, אובייקט, לא רואים. זה, כן, זה מדהים. ומה אנחנו בדרך כלל רואים? את הסיפור שבתוך התודעה שלנו. ולצערי, אתם זוכרים שהזכרתם שרוב הזמן שנתבונן על הסיפורים, זה לא סיפורים של טוב לב. זה לא סיפורים של הכרת תודה. זה סיפורים מאוד מצמצמים, מאוד מחריבים, מאוד מאוד דחוסים, נכון? כן? ההבנה הגדולה שלנו כמה יש חשיבות גדולה שהמחשבות לא יהיו המאסטר. שנדע ללמוד כמה שיותר לעבוד בצורה מיומן, שהחשיבה נוכל להשתמש בה בצורה מיטיבה. שהיא תהיה בזה רגעים של היצירתיות, כן? של המקומות שאנחנו רוצים להביא משהו מיטיב לעולם. וברגעים האחרים שהתודעה לגמרי עטופה בתוך הסיפור, אנחנו יכולים לראות כמה זה מופע של התודעה שלנו. אז אני רוצה להקריא עוד קטע, כן? על נושא של החשיבה. אתם זוכרים שהבודה מספר לאננדה בא אליו עם טפוסה? זה המשך של אותה דרשה, נכון? אז לילה הקריאה את החלק הראשון של הדרשה, כן? שהבודה אומר, גם אני לפני ההתעוררות, כן? לא זינקתי לעבר הוויתור. אתם זוכרים? אוקיי. אז תשימו לב מה הוא ממשיך, כן? הדרשה הזאת ממשיכה עוד ועוד, לא נביא לכם זה. צריך הרבה מאוד זמן כדי לפרוט אותה, אבל זה מאוד מאוד יפה לראות את את התהליך של ההתפכחות שמתרחש בדרשה הזאת. הוא ממש מתאר מה הוא מזהה על התודעה שלו, ומה התודעה שלו מתפכחת, ואיך היא משתחררת, כן? אז הוא אומר ככה, עלתה בי המחשבה, מהו הגורם? מהי הסיבה? בגללה ליבי לא מנטר לעבר השהייה ללא חשיבה. ותודעתי לא הופכת למסופקת, יציבה ומשוחררת. מדוע איני מזהה זאת כשלווה? אז עלתה בי המחשבה. לא ראיתי את החיסרון שבחשיבה. לא טיפחתי את התובנה הזו. לא חוויתי את היתרון שבשהייה ללא חשיבה. לא העמקתי בכך. משום כך ליבי לא מנטר לעבר שהייה ללא חשיבה, ותודעתי לא הופכת למסופקת, יציבה ומשוחררת. איני מזהה זאת כשלווה. אז עלתה בי המחשבה. נניח שלאחר שראיתי את החיסרון שבחשיבה, הייתי מטפח את התובנה הזאת. ונניח שאז, לאחר שחוויתי את היתרון שבשהייה ללא חשיבה, הייתי מעמיק בכך. ייתכן שאז ליבי היה מנטר לעבר השהייה ללא חשיבה. תודעתי הייתה הופכת למסופקת, יציבה ומשוחררת. הייתי מזהה זאת כשלווה. אז בואו רגע ניקח רגע להרהר עם עצמנו בכנות, אם בכלל האופציה הזאת נראית לנו. זו שאלה. זה ממש ממש שאלה. הוא מתאר פה משהו מאוד עמוק. אני לא רואה את היתרון בזה בכלל. לא רק שאני לא יכולה לחשוב שזה אפשרי בשבילי, זה גם יכול להיות. אני בכלל לא יכולה לדמיין מצב שגם אם מחשבות הן נמצאות שם איפשהו ברקע, התודעה שלי היא לא באנגייג'מנט איתם. משהו בא, משהו הולך, כן, זה לא בלנק. כן? יש רגעים שאין בכלל חשיבה, אבל אפשר לקחת את זה להבנה עמוקה, שחשיבה או מחשבה עולה, אבל התודעה שלי היא מזנקת לעבר הוויתור, לנוכחות. כן? היא פוגשת גוף כגוף, והיא מרפאה לפרשנות על הגוף. היא פוגשת תחושה כתחושה, ומרפאה לפרשנות על התחושה. היא פוגשת את מצב התודעה כמצב התודעה, ומרפאה מהפרשנות על מצב התודעה. אתם שמים את על מצב התודעה? היא פוגשת התופעה כתופעה, ומרפאה מהחשיבה על התופעה. על התופעה. על התופעה. אתם שמים לב לזה? זה בדרך כלל, איזה תופעה. לא, זה לא טוב מספיק, וזה לא נעים מספיק, וזה מפריע מדי, וזה לא צריך להיות ככה, ולמה שוב פעם? על התופעה שנוכחת עכשיו. על הפחד, על הכאב, על הצליל, על החום, כל הזמן משהו בתודעה מדבר על החוויה, ומצמצם את החוויה שלנו. לא מאפשר לנו רגע לראות תחושה כתחושה. תודעה כתודעה, צליל כצליל, ריח כריח, טעם כטעם. אז בואו רגע ניקח רגע בכנות ונראה אם אנחנו רואים את היתרון שבלהרפות מהפרשנות הבלתי פוסקת על החוויה שלנו. כי רק כשאנחנו רואים את היתרון, תהיה כוונה להניח. כן, אופסי קקי, אחת המורות הגדולות של תאילנד, היא אומרת ככה בהמשך ממש לדרשה של טפוסה, היא אומרת, אי אפשר לשמוט ולוותר על משהו אם לא רואים את החיסרון שלו. פשוט בלתי אפשרי. כי התודעה מתועתת שזו הדרך היחידה. אז בואו ניקח רגע להרהר בזה. האם אני רואה את היתרון בלהרפות מהפרשנות הבלתי פוסקת על החוויה שלי? ופרשנות זה דרישה, ופרשנות זה ביקורת, ופרשנות זה השוואה. אנחנו רואים את היתרון של לשים לב מה קורה כשהתודעה מרפה מלהזדהות עם המחשבות. מה נפתח שם? מה הרגע הזה שבין מחשבה למחשבה, איך נראית התודעה? הצצה לרגעים האלה של הפתיחות הזו שבה יש הכל. החופש. ניסיתי לחשוב איזה רגע כזה כולנו מכירים שהם לא מההתבוננות שמרפא, וחשבתי על רגע של פליאה. אתם דמיינו את הרגע הזה שנגיד מגיעים לאיזה מקום, הלכתם, 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 הגעתם לנוף, ואז כזה, נכון? זה היה רגע, כל החוויה הייתה, אבל מה לא היה? לא הייתה את הפרשנות. מכירים את הרגע הזה? זה רגע של פתיחות מלאה, נכון? חופש מאוד גדול, כן? ואז מה קורה לתודעה? אם יד, כן? המחשבה מיד תופסת. מה היה קורה אם התודעה שלנו, כשהייתה רואה את המחשבה, הייתה נותנת לה להמשיך, והתודעה שלנו הייתה נשארת בפליאה. כן, ברגע אחד של הפתיחות הזו. בוא ניקח כמה רגעים כאלה. אפשר רגע לשים לב מה קורה בין מחשבה למחשבה. יש תרגל מאוד נחמד. להתחיל לעלות מחשבה באופן מודע. נגיד להגיד איזשהו משפט בראש או לדמיין פיל ורוד. לראות אותו עולה מתוך הפתיחות, הנה הוא הפיל הוורוד. ולראות שהוא עולה בתוך, מאיפה הוא עולה? ועכשיו שאני מרפא. אני שאר. בקשר עם הפתיחות הטבעית הזו של התודעה. זה לא בלנק. זה פתוח. צלול, בהיר. זה איזשהו זיהוי של רגעי החופש, שהם כבר נמצאים בתודעה כשהיא לא אחורה. זה שם. לכן החשיבות של התודעה שמתבהרת ושוקטת, זה הרגעים שאני מזהה את הצלילות שנמצאת שם, כשהתודעה לא אוחזת ולא מזדהה. אז באחת הדרשות הבודה אומר, הדמה הזו מיועדת למי שמוצא הנאה באי פפנצ'ה. שמכיר את המילה פפנצ'ה. זה כל הסיפורים שהתודעה, פפנצ'ה זה ההתרבות המנטלית. כן, אז הוא אומר, למי שמוצא הנאה באי פפנצ'ה. כן, בפאלי זה נורא פשוט, זה ני פפנצ'ה. כן? שמתענג בני פפנצ'ה. שמוצא הנאה בני פפנצ'ה. ואשר למה נאמר הדבר? כאשר תודעתו של מתרגל מזנקת על מנת לשמוט את הפפנצ'ה, היא הופכת בהירה, יציבה וחופשייה. על כך נאמר שהדמה הזו מיועדת למי שמוצאת הנאה בני פפנצ'ה, שמתענגת מהני פפנצ'ה, ולא למי שמוצאת הנאה בפפנצ'ה, שמתענגת בפפנצ'ה. אתם רואים את העונג ואת ההנאה? כן? זה כל כך, זה לא בסלידה. זה ההנאה שבשמיטה. אני אחזור על זה עוד, אי אפשר כאילו, צריך להזכיר לכם עוד או שמספיק? עוד? אני יכולה עוד. להזכיר התודעה שטוב לה לשמוט, שטוב לה להרפות, לראות את הצלילות שנפתחת שהתודעה מרפה, שהיא לא מזדהה. ואז הבודה ממשיך ככה במה שקראתי בהתחלה, שהוא אומר, כשהתודעה אסופה ואחודה, זה ההרמוניה, פחות ופחות חושבת על החוויה, פחות ופחות בפרשנות בלתי פוסקת, טבען של התופעות מתגלה. מה מתגלה? כבר ככה, זה נמצא כאן כל הזמן, ואנחנו כבר כולנו שמענו מספיק ככה, הרבה מאוד פעמים, שוב ושוב להזכיר לנו שהתרגול, הוא לא נגמר באיסוף. זה הקרקע להמשיך ולראות, להמשיך ולהתבונן. זו נקודה נורא משמעותית בתוך תרגול פורמלי, כשהיה יותר ויותר שקט, יכול להיות שהאורח של השקיעה מתחיל להופיע, כי אין שם את ההמשך של ההתבוננות, והראייה, וההבחנה. מכירים את זה שדווקא שנהיה מאוד מאוד שקט, זה כבר האורח השלישי, אבל הוא כבר, הוא יש בו משהו נעים, מתחילים כזה לשקוע, אוקיי, נעים לי. אוקיי? זה הקרקע. עכשיו הווליום של ההבחנה. תזכרו את הדרשה על הניבה, אני אומר, זה השמיטה, זה הטיפוח, ואז ההבחנה והראייה. משהו ממשיך להיות צלול. כן? צלול. אם אתם רואים שמשהו מתחיל לשקוע בתוך הנועם, להגיד, רגע, איך אני כאן? טיפה, כאילו מגבירים טיפה את הווליום של ההתבוננות. טיפה את הווליום של ההתבוננות. ומה זה הטבע של התופעות מתגלה? אחד הדברים שמתגלה מאוד מאוד ברור כשהתודעה שלנו פחות ופחות אחוזה, זה שהכל כל הזמן משתנה. הניצ'ה. אני לא מגלה לכם שום דבר, נכון? אבל צריך לראות את זה עוד, וככל שהתודעה פחות ופחות בסיפורים, כי סיפורים ממצקים את החוויה. הזדהות, מה היא עושה? היא מקפיאה את הרגע החושי. מה קורה ברגע של ההזדהות? מה קורה כשהסיפור תופס את המקום בתודעה? כן? רגע של איזשהו זיכרון או תחושה או מחשבה שעלתה או צליל, כשהתודעה מתחילה להגיב, אם בסלידה או בהזדהות או באחזות, מה קורה לאותו רגע? מתחילים להתאפס והסיפור כאילו סוגר את החוויה, אני מתחילה כאילו לראות משהו מאוד מאוד מוצק. ככל שהתודעה שלנו נהיית יותר ויותר צלולה, אנחנו רואות אגב את התנועה הזאת, אנחנו רואות איך האחזות מקפיאה משהו, איך הזדהות ממצקת משהו. מה שנראה, מה שלא נראה לנו כארעי, הוא לא נראה לנו, הוא נראה לנו עכשיו זה פה. כן? לפעמים כשיש הזדהות נורא גדולה, נגיד בפחד, או באלבון. נכון? הזדהות מאוד מאוד גדולה. אתם רואים את, את הארעיות שלו? שנייה רגע, תהיו עם ההזדהות עם האלבון. נכון? אפשר לראות את הארעיות שלו? אפשר. כן? דוגמה דברים האלבון. הכעס. אי אפשר לראות לא את הארעיות של אובייקט שיצר את האלבון, אוקיי? אי אפשר לראות את הארעיות של האלבון עצמו, אי אפשר לראות את הארעיות של תחושת העצמי, אי אפשר לראות את הארעיות של שום דבר, כי הכל, עכשיו אני, זה אלבון. קפנו לתוך הדבר הזה. נכון? אתם, אני צריך לדבר, נכון? זה מתכתב עם החוויה שלכם? לכן הטבע של התופעות מתגלה ככל שהתודעה פחות ופחות מזדהה. טוב אפשר לראות שאיזשהו רגע של מחשבה של אלבון, או איזושהי תחושה, או איזשהו רגע שעולה, אני רואה שכמו שהוא עולה, יש לו תנועה, ואם אני לא אעשה שום דבר, יש לו מומנטום, ומה קורה לו? הוא מנעלם. אחד המשפטים היפים בסוטות זה שאחד הנזירים הראשונים שהתעורר במפגש עם הבודה, ככה, בטיצ'ינג הראשון שלו, הוא לימד את ארבע אמיתות, זה ההבנה שלו, באמת לא משהו מיסטי יותר מדי, זה הבנה כשהיא באמת נוחתת, היא הבנה מאוד מאוד משחררת. כל מה שמטיבו להופיע, מטיבו להתפוגג. זה נקרא דמה היי, זה נקרא אין הדמה, כן? הרגע הזה שהתודעה מתפקחת באמת, זהו, הבנו. כל מה שמטיבו להופיע, מטיבו להתפוגג. כשהתודעה שלנו לא מבינה את זה, ההבחנה והראייה הצלולה מזמינה אותנו לראות, לראות את הטבע הזה. כל מה שמופיע, ממשיך בדרכו. הוא לא ממשיך בדרכו כשהתודעה מזדהה. כתבתי את המשפט של עדיה שנתי על הלוח. What you resist, persist. נכון? משפט נהדר. זה תיאור מדויק. מה what you resist, זה גם מה שאני מזדהה או מה שאני דוחה, נשאר. ונשאר, ונשאר, ואז גם אי אפשר לא לראות את הרווחה, וגם אי אפשר לראות את הארעיות. אני רוצה ככה להגיד לנו משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי. גם העונג והשמחה והרווחה, גם הם כל הזמן נעים, תלויי תנאים. החופש, הוא חופש לא בזה שכל הזמן נעים, אמרנו עם הגוף, יש הרבה מאוד לא נעים. אם נשמע פה צליל מאוד חזק, זה יהיה לא נעים. אם פתאום נאכל משהו לא טעים, זה יהיה לא נעים, נכון? המפגש בכל ששת החושים. החופש הוא בתודעה שלא אוחזת, שלא עודפת. ההיזכרות ברגעים שהסמאדי מתחיל להתבסס, ואז התנאים משתנים, ומשהו בתנאים משתנה, לזכור גם אז. כל מה שמטיבו להופיע, מה? מטבעו להתפוגג, כן? כמה דוקה יש ברדיפה אחרי המצבים הנעימים. זה כמעט פרדוקס בתרגול, מצד אחד מטפחים את היפה, ואז מה יודעים? גם הוא הרעי. זה חלק מהמאמץ הנכון. כן? בוא נשב רגע, בוא תקחו רגע שנייה, להניח את זה בלב, זה כל כך משמעותי, כל כך קשה לתודעה שלנו לזכור את זה. והתנועה הזאת שהיא נאחזת. איך אני מזינה ומטפחת את הקשב החכם כדי לעורר ולהעלות את האיכויות היפות והמיטיבות. ויחד עם זה יודעת שהכל כל הזמן משתנה. כל הזמן התנאים משתנים, הלך הרוח משתנה. החופש הוא התודעה שלא אוחזת, חופשייה. לא נרעדת. משהו בא, משהו הולך. זו הבחנה הצלולה, הבחנה באניצ'ה. להביא את הראייה הזו לתוך המפגש עם הגוף והתחושות, מצבי התודעה והתופעות. טבען של התופעות מתגלה. ההבנה שהכל כל הזמן משתנה, התודעה מתפקחת, היא מבינה שאין טעם להחזיק בכלום. זה ההתעוררות וההתפקחות. צריך לראות אניצ'ה, ראיות, עוד ועוד, שהתודעה תבין באמת שאין טעם להתיישב על שום דבר. וההבחנה הצלולה היא להתחיל לראות איך החוויה שלנו מתהווה. אני חושבת שכולנו ראינו איך היא ככה בהתבוננות על האורחים, כן, המבט הסקרן הזה שממש מבחין איך חוויה של דוקה מתהווה ואיך החופש אפשרי. שמים לב ממש לראות איך את התהליך מתהווה. יש מגע עם צליל, תחושה, פרשנות, סיפור, תגובה, דוקה. אני ממש רואה את התהליך של התגובתיות, זה חלק מההבחנה מלאה, לראות איך הסבל והמצוקה נולדים. מגע, תחושה, תגובה. והקשב החכם מתחיל לזהות, מגע, תחושה, תחושה, לא נעימה, או נעימה, או ניטרלית. אין משהו בתגובה, כן, החיצים הנוספים לא נורים לתוכנו, אנחנו רואים, הנה השער לחופש. אני אקריא לנו ככה לסיום שני קטעים, אחד הדברים האהובים עליי של אג'ן צ'ה, וזה לא כזה סלוגן לשים אותו שיהיה לנו נחמד מדי פעם, אלא זו ההבחנה הצלולה, זו הראייה החודרת. ואני אגיד אותו באנגלית, יש לי שני קטעים שנורא קשה לתרגם לעברית, אין לי מבטא מי יודע מה, אז תסלחו לי. מקווה שזה יעבור טוב, אז ככה תרווחו אחורה, אקריא לנו ונצא לנו להליכה. If you let go a little, you will find a little peace. If you let go a lot, you will have a lot of peace. If you let go completely, you will have complete peace. זה ממש לראות ולהבחין. קצת שמיטה, קצת רווחה. הרבה שמיטה, הרבה רווחה. קצת האחזות, קצת דוקה. הרבה האחזות, הרבה דוקה. קצת הזדהות, קצת דוקה. הרבה הזדהות, המון דוקה. אין הזדהות, אין דוקה. נכון? זה חלק מההבחנה, אנחנו ממשיכים לראות את זה גם כשהתודעה שלנו נהיה צלולה, להתחיל לראות מה התודעה עושה. מה מוביל לדוקה, למצוקה? מה מאפשר את השלווה, את החופש, את הרווחה? אני אקריא קטע נורא יפה של מורה בשם נירמלה. ככה מציע את המבט שמתעורר. What if the only thing that matters is where you are experiencing from? Where you are looking from? What if you could experience all of life from a spacious, open perspective, where anything can happen and there is room for it all? Where there is no need to pick and choose, to put up barriers or resist any of it. Where nothing is a problem and everything just adds to the richness of life. What if this open, spacious perspective was the most natural and easy thing to do? נורא יפה. בוא נשב ככה עם ההזמנה לתוך הפרספקטיבה הערה, הצלולה. הכל מתחיל בקשב חכם. פוגש בתשומת לב, לכנות, לסקרנות, לפתיחות. הזיהוי של הנועם והשמחה שבאים עם הפתיחות הזו. עם השמיטה של המאבק, של הפרשנות. אז הצלילות יכולה להמשיך ולראות את הטבע של התופעות כולן. הכל משתנה, מופיע ומתפוגג. מה קורה כשהתודעה לא אוחזת ולא הודפת ולא מחזיקה ותוך הפרספקטיבה הערה הצלולה והכל יש מקום ושום דבר הוא לא בעיה.